עכשיו את השיעור בהלכות חנוכה, סביר להניח שמרוב חומר שיש בנושא לא נסיים את זה היום. היום השיעור הראשון בהלכות חנוכה, ובעזרת השם בשיעור הבא נשלים עוד כמה מהלכות וכמה נושאים מעניינים שנחקור וננסה ביחד לפענח אותם. אז נתחיל מההקדמה והכנה להדלקת חנוכה. בחצי שעה לפני זמן ההדלקה, בזמן ההדלקה לא הכוונה מתי שאנחנו החלטנו שהגיע הזמן להדליק נר חנוכה. זמן ההדלקה, כולם מכירים את מאמר הגמרא, מישהו מכיר אותם הגמרא, החסידים הגדולים מכירים אותם, דיברה מסי של מיימורים, מצווסו מי שתשכח חמו עד שתכנה רגע בין השוק. מי שקיעת החמה מתחיל זמן הדלקת נר חנוכה. כשאומרים בשולחן ערוך דינים ומגבלות שקשורים לחצי שעה לפני זמן ההדלקה, הכוונה היא חצי שעה לפני השקיעה. אז מה בחצי שעה הזאת? לא יושבים לאכול או לעשות מלאכה או לישון אפילו שינת הרעי. מה הכוונה לאכול? לאכול אם אפשר, מן הראוי שגם בעת הצורך, אם אדם מרגיש שהוא באמת חייב לאכול משהו, אז שישתדל שיהיה דברים שברכתם האחרונה עם ברכת בורא נפשות. כי זה נקרא טעימה בלשון הלכה, יש לי בהלכה לטעום ולאכול. האם זבננו אפשר מטעימה כזאת להיות צווה עד כדי כך שאפשר לצום עם כיפר שלם? אבל זהו, הלכה מתחשבת בסוגי המאכלים. כבר לכתחילה לא אוכלים ולא שותים לפני המצווה. זה כמו ממש כל הדינים שנאמרו בנוגע לבדיקת חמץ, גם קיימים פה. אבל אם אדם מרגיש שהוא באחרי יום עבודה, הוא לא אכל בזמן, הוא מרגיש שהוא חלישו סלב, הוא צריך לקחת משהו בפה, תשתדל שיהיה ברכת, ברכתה בורא נפשות, ומה טוב מי שיכול להסתפק בשתייה, שתיות שהיה מתוקה וטובה, איזה כוס קפה עם חלב, טוב שיספק אותו עד אחרי הדלקת הנרות, אז בוודאי, בוודאי שעדיף. אבל אם משום מה הוא צריך לאכול דווקא מזונות, יכול להיות לבצר סיטואציות שזהו זה. מה הדבר היחיד שיש למה שלהכניס לפה, חפנדס הארץ, כמו שאומרים ביידיש, לעצור את חלישות הלב, זה מיני מזונות, אז אפשר לאכול גם כן. כיוון שככה, בסתימת לשון אדמו"ר הזקן בהלכות פסח בנגע לפני בדיקת חמץ, הוא לא כתב תנאים, הוא כותב אסור לאכול וזהו. בפשטות לשונו, משמע שזה בכל עניין אסור, לא משנה מה אתה אוכל וכמה אתה אוכל. וככה באמת נהגנו לפסוק כל השנים, שאדמו"ר הזקן לא מסכים לאותם דעות שבהלכות פסח שם מדברים, שדעתם שדברים שמוגדרים כטעימה כן מותרים. אבל התפיסו את האלתר רבי שלונוס החדשים, הגדולים החדשים של ממה, בכמז כזה, הם מצאו כתב יד של, בהלכות מסוימות, כתב יד של המהריל. מהריל זה אחיו של האדמו"ר הזקן, שהוא, כפי שמסתבר מתוך הקונטרס אחרין, מה שנקרא היה עם המלך במלאכתו. כלומר הוא היה עם אלתר רבי בחיבור השולחן ערוך, כי יש קונטרס אחר בסיין שהרבי שואל קושייה מסוימת, הוא לא כותב שום דבר, כותב קושייה ועונה על זה תירוץ, ובכתב יד של המהריל הוא כותב ושאלתי אותו ששאל את אחיו את האדמו"ר הזקן כך וכך, ואדמו"ר הזקן ענה לו כך וכך, וכל זה מופיע בקונטרס אחר אחר כך. וכאן נמצאנו למדים שהוא היה כמו שנקרא בלשון הפסוק עם המלך במלאכתו. כלומר בחיבור השולחן ערוך אל תראה בו היה בתוך הידקה. פה אני בכתב יד שלו, אז מי שרוצה יכול לראות את זה שם בהלכות בדיקת חמץ בסביבת הפלמת בייסן, מה לי זה כן, אז שם בהערה מספר באותת במקטעד המעריל שהאדמו"ר הזה כן משווה את הדין הזה של לא לאכול לפני הבדיקת חמץ למה שמתבאר בסימר ריש למדי. סימר ריש למדי אין לנו מאדמו"ר הזה, כן, זה גם בתפילת ערבית, שם כתוב במפורש אבל שטעימה מותרת, כן, אם אנחנו עכשיו לפני תפילת ערבית נאכל חתיכת מזונות שהיא לא בשיעור של כביר סודה, שלא לדבר, אני רוצה לשתות משהו, לאכול איזשהו פרי וכיוצא בזה, אין בעיה. אז ההשוואה הזאת מורה שלכאורה אדמו"ר הזקן כן מסכים, למרות שבסתימת לשונו שם זה שאסור לאכול בכלל, אין שום פריבילגיות, אף על פי כן מדברי המהר"יל, מהכתב יד של המהר"יל, מוכח שאפשר, כן. אז לכן אנחנו נוהגים לומר שלכתחילה לא להיכנס לזה, אבל אם זה מה שאם אין ברירה אז להשתדל שיהיה באופנים הללו. זה שכתוב שאסור ללמוד לפני בחצי שעה הזאת, הכוונה היא לא בחצי השעה הזאת. כלומר, זה שכתוב שגם ללמוד אסור לפני הדלקת נר חנוכה, בפרט הזה של הלימוד כתוב שלא צריך לא להכביר בחצי שעה שלפני הזמן. זה הכוונה שמגיע הזמן, שמגיע הזמן הדלקה ממש, אתה אחרי השקיע עדיין לא מדליק נר חנוכה, מסיבות שונות המשפחה צריכה להגיע מאיפשהו, אתה נמצא בדרך, אתה עדיין לא, לא הגעת הביתה, כיוצא בזה מהמצבים שאתה לא מדליק בזמן, אז להתיישב ללמוד לו. וגם בזה כתוב שהכוונה ללימוד עיוני, שאתה לומד משהו בעיון, אז העיון יכול למשוך אותך עוד ועוד ואתה תשכח בכלל להדליק. מה שאין כשאתה לומד בקצרה הלכות חנוכה למשל, או שאתה מאזין לשיעור הזה בדרך הביתה, אז זה בסדר, לא לזה הכוונה. אז שוב, בעניין הלימוד יש לנו את שתי ההוראות הללו. א', של לימוד בחצי שעה שלפני הזמן מותרת, כל סוג לימוד, ובהגיע הזמן, כלומר משקיעת החמה ואילך, גם כן מה שאסור זה הלימוד העיוני, אבל לא לימוד הלכות בקצרה. בנוגע לשינה, אז כתוב שאפילו שינת ארעי גם כן לא לישון, כלומר בכלל לא לישון, כיוון שזה יכול לגרום לכך שאתה תפספס את הדלקת הנרות. עוד מעט נראה אם שומר מועיל או לא מועיל.
חצי שעה או מהזמן?
מה?
שינה בחצי שעה?
כן, כן, כמובן. עכשיו בנוגע מה קורה אם אדם התחיל לפני החצי שעה, התיישב לאכול סעודה לפני החצי שעה, בימי החורף הקצרים פה בארץ ישראל ובעולם המערבי, אז בהחלט ייתכן שאדם מתיישב לאכול, מגיע מהעבודה הביתה, זה ממש ככה ברגעים האחרונים, מתיישב לאכול לפני החצי שעה והסעודה, מתחיל לאכול, הנה כבר, כבר חצי שעה לפני הזמן, כן? אז הוא מותר לו להמשיך את הסעודה עד לזמן ההדלקה. שוב, הכוונה היא לשקיעה. אבל מגיע הזמן של השקיעה, הוא חייב להפסיק את הסעודה, אתה רוצה להמשיך לאכול? לא נעצור אותך, בבקשה. תיגש לנרות, תדליק נר חנוכה ואתה יכול לחזור לסעודה. אבל זה שהתחלת לאכול לפני הזמן, אז שוב, אם התחלת לאכול בזמן לפני החצי שעה, למרות שאמרנו שלא להתיישב לאכול בתוך החצי שעה, אבל התחלת לפני החצי שעה, אלא מה, אני עכשיו באמצע הסעודה, אתה יכול להמשיך, אבל שים לב שמגיע הזמן של ההדלקה, כלומר השקיעה, למרות שהתחלת בהתר הכי דומו, התחלת עוד לפני החצי שעה שהוסיפו, אף על פי כן, אין סיבה לתת לך איזשהו פריבילגיה. תדליק, ואחר כך תלך להמשיך לאכול. השאלה אם שומר מועיל לכל הדברים הללו. אדם מגיע הבית, הוא רעב, רוצה לאכול, תשב לאכול, או שבמקרה שאנחנו מדברים עכשיו, הגיע הזמן להשקיע והוא רוצה להמשיך לאכול, אבל הוא יודע שלא, צריך לעצור, אבל הוא צריך עוד להכין, צריך עוד... קיצר, זה לא הולך ככה. אז הוא רוצה להמשיך לאכול ומבקש שמישהו או מישהי יהיו השומרים, מה שנקרא שומר, שתפקידו יהיה להזכיר לו, תשמע, אל תשכח, אתה עדיין לא הדלקת נר חנוכה. כלומר שלא יקרה לו, ולכאורה, הסיבה למה לא להתיישב לאכול בזמנים הללו, שם אדם ישכח ומלהדליק נר חנוכה, או בלכון בדיקת חמץ, ישכח בדיקת חמץ, כל דבר בעניינו. ואם ככה, שמתי שומר, כמובן שהתנאי הראשון של השומר צריך להיות שהשומר עצמו לא משתתף איתי בסעודה, או שמדובר על שינה, שהשומר עצמו לא הולך לישון גם כן. זה מה שמכונה בלשון הגמרא, ערווח, ערווה צריך, הערב שלך, אתה נצטרך לתת לך הלוואה. אני אומר, אבל אתה צריך להביא ערב, שנסמוך עליו, שהוא יהיה אחראי. אז תמיד יודע שלפר כמוך, שהוא גם כן, אי אפשר לסמוך עליו שהוא יחזיר. אז אומרים לו, ערווח, ערווה צריך. בנושא שלנו, השומר שלך, שאתה רוצה שישמור עליך, שאתה לא תפספס את הדלקה, הוא בעצמו אוכל עכשיו, כמו שאתה תשכח באכילה ותשכח מלהדליק, הוא ישכח מלהעיר לך. או, עכשיו יש שאלה בכלל אם שומר מועיל. אז בהלכות פסח, יש בדברי אדמו"ר זקן קונטס האחרון, שאדמו"ר זקן כותב בפנים, הוא כותב שבנוגע אם הוא רוצה ללמוד ולשים שומר זה בסדר. אבל קונטס האחרון הוא כותב שזה שכתבתי בפנים זה בגלל שרק לדבר מצווה, לדבר מצווה אז מותר שהשומר, אבל אם זה לא לדבר מצווה, לא מועיל שומר. וזה חידוש. זה חידוש. ואם, כפי שאמרתי, שבשיעור הבא נגיע למצב של שנקיף כבר את כל הלכות הדלקת נר חנוכה נצרכות, יישאר לנו זמן, אז קצת ננסה לפענח את דברי האדמו"ר הזקן שם בקונטס האחרון, אבל ככה הוא כותב במפורש, רק לדבר מצווה. ככה שלאכילה ולשינה לא מועיל שומר. אני, היה לי שאלה מה בנוגע לסעודת מצווה. כיוון שאדמו"ר הזקן מצד אחד בקונטס האחרון אומר, בפנים הוא אומר שרק ללימוד, אם רוצה ללמוד ולהעמיד שומר, אז יכול לשים שומר. צריך להסביר למה כתבתי בפנים ככה, ללמוד, למה כתבתי בפנים ללמוד, כי רק לדבר מצווה מועיל שומר. אז לכאורה, הלשון בפנים זה רק ללמוד, לא כתוב על אכילה. מצד שני, זה בוסת טיימה. אם אתה חושב שהנקודה שבלימוד זה הדבר מצווה שבו, אז אם יש סעודת מצווה, יושבים איזה סעודה, רוצה לסמיץ על ידי הפדיון הבן או סעודת דוקמילה, סעודת סיום מסכת, סעודות מצווה שעל פי הלכה נחשבים לסעודות מצווה, בר מצווה ביום שהילד נהיה בר מצווה, הסעודות שבשולחן ערוך נפסק שמשנים של סעודת מצווה, האם אתה יושב ולאכול לפני הדלקת נרות עם שומר? אז צורך יום מטיים, אבל לכאורה נטייה זה לכאורה שכן. אז זה בנוגע לעניינים הללו. עכשיו הנשים שהן לא מדליקות בעצמה, כפי שהתבר להלן מדוע ולמה וכו', נשים חייבות, אין שום ספק שהן היו באותו הנס, נכון? כך כתוב שהנשים למרות שזה מצווה שהזמן גרמה, זה דווקא בחנוכה ודווקא בשעות מסוימות ולא בשעות אחרות, אז כתוב אף על פי כן שנשים מחויבות בכל מצוות היום, לפי שאף הם היו באותו הנס. יש בזה שתי פירושים. פירוש אחד, שהיו באותו הנס, הפירוש שהעולם יותר מכיר, זה שהנשים הם היו הגורמות של הנס. זה כתוב על פורים ועל חנוכה, כן? שהן חייבות במגילה, במשלוח מנות, מתנות לביונים, סעודת פורים, הכל נשים חייבות כמו הגברים, לפי שאף הם היו באותו הנס. אז אסתר המלכה היא הייתה מהגורמות המרכזיות של הנס. וגם בחנוכה יהודיס, כן, הסיפור הידוע, יהודיס חתכה את ראש, קצצה את ראשו של הליפורנו, איך קראו לו? שר הצבא של הליפון, אני זוכר ככה, כל פנים היא חתכה את ראשו, וקיצור זה התחיל הדמורליזציה בתוך המחנה של היוונים, ואז התחילו לברוח כולם. קיצור היא גרמה לנס, הסיפור יהודית. אז הפירוש השני, רש"י מביא את שתי הפירושים. הפירוש השני זה שגם הנשים היו כלולות באותן גזרות, באותן צרות, שבגלל שנושענו מהם חייבו חכמים את כל מצוות היום, כן? בפורים להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים חד שלום מנה והדזוק, אין טו ונושים ביום אחד, גם נשים היו בתוך הגזרה. אז כאשר הראה הנס, שבגלל הנס הזה קבעו חכמים את המצוות של היום, משלוח מנות, תורמים וכו' וכו', קריאת המגילה, אז לכן הם היו גם כבתו הנס, לכן חל עליהם גם ככל המצוות שנגזרו כתוצאה מכך. הדרך זה בחנוכה, שהיו הגזרות הרוחניות, איך שלא נבין את כל מה שהיה שם במלחמת היוונים, על כל פנים זה לא היה משהו שהיה ממוקד לגברים בלבד, זה כלל גברים ונשים גם יחד, ולכן הם היו באותו הנס שהקדוש ברוך עשה את הנס שבגללו תקנו את מצוות החנוכה, אז גם הן חייבות. אבל זה נדבר עוד מעט מדוע הן לא מדליקות בפועל. נשאלת השאלה רק האם האישה מותר לה לאכול ולשתות וכיוצא בזה, כלומר באופן שלא, שהיא המדליקה, כפי שנדבר עליה שבעלה נסע לרבי וכיוצא בזה מהדברים הטובים, והיא המדליקה בביתה, אז כמובן שחל עליה הכל הזה ספקות. השאלה היא כאשר היא בפועל הרי לא מדליקה, היא יוצאת ידי חובה ממישהו אחר שמדליק עבורה, אבל מצד שני את חייבת עכשיו בנר חנוכה. כן, אני חייבת. מי שחייב בנר חנוכה לא יכול להתיישב, לא יכול לשתות, או שלא. אם אני צריכה להדליק, אז כמובן צריך לשמור עליי, אבל מי שצריך להדליק בשבילי הוא שמור, הוא לא אוכל, הוא לא שותה, הוא לא ישן, הוא לא מתיישב ללמוד עיוני, כן? הוא שומר את עצמו. אז זה די בכך. אז זו שאלה מעניינת. אז הגאון רב שלמה זלמן לאוירבך בספר בשם שלמי מועד, שלמי זה שלמה, השם שלו, מועד זה למועדים, ההוראות של רב שלמה זלמן לאוירבך בדיני המועדים. אז מי שיש לו את הספר רוצה לראות את זה במקום ולראות את טעמי הדבר, הסתכל שם בעמוד רשך בשלמי מועד חנוכה, אז הוא כותב שגם אנשים אסורות בכל הדברים הללו, וכאשר מדובר בצורך גדול ייתכן להקל, מהטעם שאמרנו, כיוון שבפועל בעלה הוא זה שמדליק ולא היא, ככה כתוב שם בהערות שבצורך גדול ניתן להקל. אז אפשר להוסיף בזה, ראשית כל יש ביורדה, יש מי שזכה ללמוד יורדה בשולחן ערוך הגדול, הוא לא עשה סמיך עם המערכת של השולחן, אנחנו עם הספרים שהיום הבחורים עושים סמיך משם, עוקפים את השח והטס וכל זה, יש ספרים כאלה שמקצרים, עושים להם את העבודה, עושים בתוך כמה חודשים סמיך על כל יורדה. אנחנו היינו קטנים, אנחנו למדנו יורדה, אז רק ילחס תערו וסלבן לקח שנה וחצי, אז אנחנו לא, אבל היום יש כמה קיצורי דרך. כל פנים בשולח הגדול יש פירוש בשם נחלת צבי, אז שם בלכות מילה בסימר יש סמר בייס, הוא כותב שם שמי שעושה מצווה לידי שליח, אז כל איסורי המלאכה שנאמרו שלא לעשות לפני קיום המצווה, השם נשכח אותם, לא שייכים עליו. אז אפשר להוסיף את הנחלצי הזה גם כן להכרעה שבשעת הצורך הגדול אפשר להכיר. אבל כבר אמרנו מקודם שדברים שברכתם האחרונה בורא נפשות, יש בכלל נטייה להכן, נכון? על פי מה שדיברנו ההוספה של המעריל וכו'. אז בזמננו שיש כזה שפע של דברים של ביחתם בו נפשות, אז הייתי מציע בשביל מה להסתבך עם החוק, אם מדובר על אכילה אז תאכלי ותשתי כל מיני דברים טובים שביחתם בו נפשות.
מה אומר הנחלת
צבי? שבצע שעשית על ידי שליח לא חל איסור המלאכה על המשלח, כיוון שהשליח הוא זה שצריך לשמור על עצמו, וזה מספיק. על כל פונים, וגם פה הבעלה הוא כאילו השליח שלה, כן? בנוגע לשינה, כמובן שפה אי אפשר לעשות שליח, שמישהו ישם במקומי, כן? אז פה נצא לסמוך על שומר. דיברנו מקודם אם שומר מועיל או לא מועיל, אז נשאלתי שאלה כזאת הלכה למעשה. אישה אומרת שהיא מאוד מאוד עייפה ורצוצה, עבדה כל היום, חזרה מעבודה, התחילה להשקיף את הילד בלשון, אז את מבט לקום היא מרגישה שהיא לא מושכת יותר, ובעלה נמצא איפה שהוא נמצא, והוא עדיין צריך להגיע הביתה רק בעוד שעה וחצי, שעתיים, וכאשר אני למשוך את זה, היא חייבת לישון קצת. אז פה אנחנו בבעיה גדולה, כיוון ש... שבאכילה אמרנו שיש איזושהי אפשרות, תאכל, למה תאכל בלחם דווקא, תאכל דברים שלי כטעימה. בשינה זו הבעיה קצת יותר גדולה, אבל הייתי משתמש, אם אפשר, אם יכולה להעמיד שומר, זה הכי טוב. כי דיברנו אמנם מקודם שאדמו"ר הזקן אומר בקונטרס האחרון ששומר רק לענייני מצווה, אבל פה במצב כזה נסמוך על הפוסקים שסבורים ששומר מועיל בכל אופן, וזה מגדולי הפוסקים, לא מדובר באיזשהו מלאקטים, איזשהו ספר ליקוד שעשה איזשהו השוואות לא נכונות. גדולי הפוסקים שסבורים ששומר מועיל גם בלכות פסח, הם סבורים בבקעת חמץ שגם כשומר תמיד מועיל, ואז לפחות תשים שומר, ואז בצירוף כל הסברות אנחנו נתיר לו לישון.
מי זה שומר? הבעל? מי יכול להיות
שומר? לא, כי אישה שיש לה ילדים גדולים בבית יכולה להיות, אני חושב שבזמננו מדברים על זה כבר הפוסקים, האם אפשר להעמיד אותו שומר אמצעים טכנולוגיים, כלומר שעון מעורר וכיוצא בזה. אז אני אצרף גם את הדעות הללו שסבורות שגם זה יכול לשמש כשומר, אף על פי שתמיד אפשר לתת לחיצה ולהמשיך לישון כידוע להיועידים.
שימו אותו רחוק.
מה? שימו
אותו רחוק. אז בעיקר זה כאילו הבעל ייחשב שומר, כי הוא בבית גם כן יכולה למנות אותו שומר.
נכון, שהוא יהיה שומר. בואו נראה הלאה. עכשיו אמרנו שגיא כבר מקודם שגם אנשים, לא, זה כבר דיברנו. עכשיו לפני ההדלקה, אנחנו עדיין בשלבים שלפני ההדלקה, דיברנו על המגבלות של האכילה והשתייה והשינה והלימוד, ועכשיו אנחנו כבר מתקדמים לקראת ההדלקה. צריך לאסוף את כל בני הבית שעמדו בסמוך למדליק כדי לפרסם את הנס וששמעו את הברכות וינו אמן. בזמננו שאנחנו מדליקים בבית, אז פרסום הניסה שכל כך הרבה מדובר על זה ונחרש ובהלכות חנוכה, פרסום הניסה זה לבני הבית, ולכן חשוב מאוד שבני הבית יהיו נוכחים בשעת ההדלקה, ולא שהאישה תבוא במדבר ותגיד כן כן אני שומעת אני ענה עומד, והבת תשכיב איזשהו תינוק לישון עכשיו ותטפל בו, וגם היא שומעת מהקצה שני של הבית. הפרסום מניסן מתבצע, ובכלל מצווה שיוצאים בידי חובה, כתוב שלכתחילה יעמדו במרוכז, כתוב בהלכות קידוש, שיוצאים בידי חובת קידוש, מהבעל, מהאבא, כיוצא בזה, לא להסתובב הלוך וחזור בסלון ולסדר את העניינים ולהחליף את הבית, את הקפטן, איך היוצא בזה. כתוב שיעמדו בסמוך למברך, כלומר, לעמוד בסביב לשולחן, להיות מרוכזים כשיוצאים ידי חובה. לפני ההדלקה, לאסוף את כל בני הבית בסמוך למדליק כדי לפרסם את הנס, שישמעו את הברכות וינו אמן. ויראו את ההדלקה. חשוב מאוד שיראו את ההדלקה. ולכן, אני אומר שלפעמים המדליק עומד עם הגב לציבור ומדליק את הנרות ולא רואים כלום, וברגע שהוא נראה שהוא מסיים עוזבים, אבל יש עניין לראות את הנרות. כתוב שמי שלא ראה את ההדלקה בעיקר הדין, לא ניכנס עכשיו למעשה, כשהוא רואה את הנר הוא מברך שעושה ניסים, כן? כלומר יש עניין של ברכה על ראיית הנרות. אז לכן כשאתה הולך לצאת ידי חובה אתה קיים את המצווה בשלמותה. המצווה בשלמותה מבחינתך היא שפלוני מדליק ואתה צריך לראות את ההדלקה, כי אפילו במצבים שנדבר בהמשך שיתכן שיוצאים ידי חובה האבא מדליק והבת נמצאת ברחוב, או האישה נמצאת במקום אחר, יוצאת ידי חובה, כי זה מצוות נר איש וביתו, יוצאים ידי חובה, אז כתוב בפוסקים שמפסידים את ברכת שעשה ניסים. שעשה ניסים זה ברכה על הריאה, ויש כאלה פוסקים שסבורים שאדם כזה צריך לברך שהוא ראה להדלקת נר חנוכה. אז לכן כדי לא להיכנס לתסבוכת הזאת, להשתדל גם כן לראות את הנרות, ורק אחרי כן יכולות הנשים ואלה שיצאו ידי חובה לצאת כל אחד לענייניו הוא. אז ככה אמרנו, או עכשיו דבר נוסף שחשוב מאוד לאלה שיוצאים ידי חובה, כמובן לא צריך להגיד שצריך לענות אמן אחרי הברכה, וגם לא להפסיק בדיבור עד שהמדליק מסיים את הדלקת כל הנרות. כפי שהתבר להלן, המדליק עצמו ובעצם הוא מוציא את החובה, את מי שהוא מוציא, אז תוך כדי הדלקה שלו זה כאילו שזה מתבצע על ידי כל אלה שיוצאים את החובה בהדלקתו. אז כתוב שהוא לא יפסיק עד שמסיים את הדלקת כל הנרות של אותו הלילה. אז לא רק אמר אז חנוכה שניסים מתחיל להדליק וכבר לא יכולים להתאפק וכבר ממש תחילים לפטפט, לחכות בסבלנות עד שנסיים את הדלקת כל הנרות של הלילה, זה 4, 5, 6, 7, 8 כמה שמדליק, שמסיים את כל ההדלקה, רק אז אלה שיוצאים את החובה יכולים לדבר. אז זה ההוראות לאלה שיוצאים את החובה. עכשיו בנוגע לזמן ההדלקה, צריך לדעת שגם במקרים ששעת הדחק ודיעבד, התחלת זמן ההדלקה זה לא לפני פלג המנחה, שזה שעה ורבע זמניות לפני השקיעה. וכך כותב הכף החיים בשם גדולה הפוסקים בשם תופר שיים בייס, אם הדליק מפלג המנחה ואחרון ואילך יצא בדיעבד. נראה להלן שזה גם כלא לכתחילה. הכל פנים, מה שברור שלפני פלג המנחה אין בשום אופן מצב של הדלקת חנוכה, זה ממש נוגע לברכה לבטלה, כך מפורש בגדולה הפוסקים הכי קדמונים. ולכן צריך לדעת שגם צריך לצאת לאיזשהו אירוע משהו נורא חשוב, אני יודע, צריך לחתן את הבת וצריך לנסוע צפת, לא יודע איפה, צריך לדעת לפני פלג המנחה אין הדלקת נר חנוכה. בואו נדבר על זה להלן, מה נעשה במצבים דחוקים. כל פנים, ובזה נמצאנו למדים, שגם בהדלקת בית הכנסת אין להדליק בברכה במנחה שלפני פלג המנחה. כי הקף החיים, אני אצטט שוב את לשונו בשלמותו שלא עשיתי מקודם, אם הדליק מפלג המנחה האחרון ואילך יצא בדיעבד, ולכן השליח ציבור שמדליק בית הכנסת, כיוון דאי אפשר כדיעבד דמי, הרי הוא צריך להדליק אחרי מנחה, והמנחה מתפללים לפני השקיעה, אז כשהוא צריך להדליק אחרי מנחה, אז הוא מדליק לפני השקיעה. אז למרות שאמרנו שזה רק בדיעבד יוצאים ידי חובה אם מדליקים לפני השקיעה, כי הסוף כסוף כתוב בגמרא, ובשהזכרנו מקודם, מצוותה מי שתשכח חמה, לא לפני כן. אבל בדיעבד, מפלג המנחה כבר מחשבים את זה כאילו שזה מי שתשכח חמה. אז לכן בבית הכנסת, בבית הכנסת יכול, תן לנו שלא, בבית הכנסת יכולים אחרי מנחה להדליק כל עוד, למרות שזה לפני פלג המנחה, כי המצב הזה זה מצב שבדיעבד. כידוע, כלל ההלכתי, שכל שעת התחה כדיעבד דרמין. כתוב בשולחן ערוך שדבר מסוים לכתחילה, צריך להיות כך וכך. בדיעבד, יוצאים ידי חובה גם כך וכך. כשדובר במצב ששעת התחה, הופכים אותה לכתחילה לבדיעבד. כאילו, מתרים לכתחילה את מצבי הבדיעבד. הכל פנים אנחנו לבדים, זה מדבר על לראות בית הכנסת. הוא אומר שאתה יודע למה אפשר שם להדליק אחרי פלג המנחה לפני השקיעה? בגלל שזה דיעבד, אבל לפני פלג המנחה גם בית הכנסת אין דבר כזה. אני מדגיש את זה כל כך ומפרט את זה, כי יצא לי כבר להיות יותר מפעם אחת, ועוד לא עכשיו לפני, אבל לפני שנים רבות, לפני עשרות שנים. יצא להיות בישיבה, שבישיבות מתפללים בשעה 2, יש זמן קבוע למנחה כל יום. שעה 2, מה הסדר הראשון, ניגלה וזה, תעלי מינכה אחרי כן של אחרי צהריים, בקוצה כמובן לכבודך נקה, אחרי מינכה נעמד אחד הבחורים שממונה על כך עם הנער והולך להדליק נר חנוכה. אז אני עוצר אותו, אתה יכול להדליק, זה יפה מאוד אבל בלי ברכה, אז בכלל יהיה סומך לבטא, אין הדלקה לפני פלאג המיוחד. אז גם יצא לי להיות באחת המדינות הרגילות, הייתי באוסטרליה, הייתי באיזשהו כמה פעמים למסור שיעורים שם לשלוחים, לאברכים שלומדים הוראה. אז זה יצא בימי חנוכה, אז היה בערב שבת, והשליח, הבית הכנסת שלה, בית חב"ד שלו, נמצא באיזשהו מקום מאוד מרוחק, הוא צריך לוקח הרבה זמן להגיע לשם. אז כדי שיספיק גם להגיע, ושם הצעות לא ישתת, תדליק נרות וכזה, וקיצור, הוא צריך להדליק פה בבית, לבני הבית שלו. צריך להדליק נר חנוכה, אמרתי לו, תסתכל על השעון, לפי אופק אוסטרליה, ותראה, שם דווקא ימים ארוכים, יש להם פלאג המנחה יותר גדול מה שלנו, שאף קיץ שם. אבל שים לב שלפני פלאג המנחה אתה לא יכול להדליק. אז בואו נראה הלאה. עכשיו אם אנחנו מדברים כבר בנר שבית הכנסת, אז ככה, גם בנר שבית הכנסת, למרות שזה נעשה ביום, לכאורה למה צריך שמש? שמש, מה המטרה של השמש בהדלקת נרות? כדי שאם נבוא להשתמש באור, אז ישתמש לאור השמש. אז לכאורה, אם ההדלקה נעשית ביום, במינכה ואחרי כן אנחנו הולכים כולם הביתה, אז למה צריך, האם צריך שמש? אז יש לזה הוראה מהרבה, התקנו את זה בספר שערי הלכה ומנהג בעמוד רשעים וב, שהרבה כותב שגם ביום לעשות שמש, כי בעצם בעניין של השמש יש עניינים גם כמיוחדים, כפי שנראה הלאה, איך קוראים לו, קו היושר, שנחשב לגורי האריזל, הוא כותב שהפסוק שרפים עומדים ממעלו, זה מדובר על השמש, הוא אומר בכלל שזה עניינים נעלים וגדולים מאוד, בזה שהשמש הוא מעל הנרות, הוא למעלה מהסדר, מהמשוכה וכו'. דברים זה לא רק העניין הזה, לכן אני אומר גם כן לשלוחים שנאלצים לתת כיבוד לראש העיר, לראש, אני יודע משהו, כל מיני אנשים שמרום הסוילום, להשתדל שלא לתת לו להדליק גם את השמש. יש כאלה שאומרים, אתה נראות חנוכה, אני מדליק, אבל את השמש, אהבתי לה, הראש העיר ידליק, אבל פשוט אינו יהודי. מצד ההלכה זה בסדר, אבל בפירוש לא לעשות את זה לכתחילה. אז יש לשלוחים כל מיני פטנטים מיוחדים, איך להתגבר על זה. אבל צריך לדעת איזה שיש בזה.
לא, אבל השמש, אם זה נר שמן, שהוא קבוע, אבל אני לוקח עוד נר שבא.
מי עושה שמש מנר שמן? מה קרה? עוד מעט נגיע לנרות חנוכה, תראה אם לעשות את השמש מנר שמן. אז עוד מעט נראה בנוגע לזה. אז ראשית כל, אמרנו שגם בנר שבית הכנסת, למרות שהוא ביום, לעשות שמש. כך כותב הרבי, מי שמדליק בבית הכנסת ומברך שם את כל הברכות, ואחר הוא צריך להדליק גם בבית, להוציא את בני הבית, כן? אז הוא בפירוש יכול וצריך להדליק גם, ראשית כל הוא חייב להדליק בבית, לא יוצא מדי חובה בנרות בית הכנסת בכלל, זה רק עניין שפרסום מניסה, למרות שתקנו על זה ברכות, אבל הוא לא יצא ידי חובה, ולכן כשהוא מגיע הביתה ובבית הוא מדליק את הנר שהוא צריך לצאת בידי חובה, אז כמובן שמברך את כל הברכות, אבל צריך לשים לב בנוגע לשחיינו. שחיינו לא מברכים פעמיים, אלא אם כן הוא צריך להוציא גם את בני ביתו, ואז הוא יכול לברך בשבילם, כן? גם בזה כתוב שלכתחילה הוא יכול לומר לבני ביתו שהם ירווחו בעצמם את הברכה הזאת, או שמישהו מבני הבית הגדולים שכבר בר או בת מצווה יברך את השחיינו בכל ויוציא ידי את כולם. כי הוא השמש. הוא בבית הכנסת הדליק את הנרות חנוכה לפני בין מנחה למעריב, ובירך את כל הברכות, כולל את ברכת שחיינו בלילה הראשון. מגיע הביתה, הוא עוד לא יצא ידי חובה בלפני חנוכה, אז הוא מברך על ההדלקות, אבל שחיינו זה לא רק על, זה על היום, על המצער, על זה שהגענו לזמן הזה. ולכן הברכה הזאת לא קשורה דווקא, למשל, קוראים זה גם בכל יום טוב, אישה מברכת שחיינו בהדלקת הנרות, הבעל מברך שחיינו בקידוש, כן? כאשר, אז כתוב ככה בהלכה, שאת השחיינו הוא לא מברך פעם נוספת, אלא מכן הוא צריך להוציא את בני הבית, וגם בזה כותבים שכתחילה שמישהו מבני הבית יברך ויוציא את כולם. מה קורה אם אדם מדליק בבית לפני שהוא מדליק בבית הכנסת? דבר נדיר, יכול להיות, אז יכול לברך גם שחיינו בבית הכנסת, כי בעצם שם כל הברכות הם לא על מצוות ההדלקה, זה עניין של המנהג הזה, שם כלולים כל הברכות, כך כתוב. זמן ההדלקה, מתי אנחנו מדליקים לחנוכה? אז כפי שלמדנו במשנה, כתוב מצוותם שתשכח חמת שתכלה רגל מן השוק, כן? מהשקיע מתחיל הזמן, מנהג חב"ד זה בין מנחה למעריב, נהוג שאנחנו מתחילים להדליק בערך כעשר דקות אחרי השקיעה, זה הזמן שלכתחילה, ושמים שמן שידלק 50 דקות, ושואלים את הרב, מה פה ה50 דקות? חצי שעה כתוב, מה, איך הגעת ל50 דקות? אז הרב מסביר את הטעם הדבר, וגם את זה אנחנו מביאים בשעה לא חמינק, מכיוון שיש אומרים שזמן ההדלקה כיום זה אחרי תפילת ערבית, כשמדליקים בבית, זה כזמן שמגיעים הבית אחרי מעריב, וכך נהגו באמת אדמו"רי פוילין, וכך נהגים באמת גם חסידים בכל העדות כמעט, שמדליקים את נר חנוכה אחרי מעריב דווקא, כן? אומר הרב, מכיוון ששומעים שם הדלקה אחרי תפילת ערבית, ואז מתחילה חצי שעה, אז אנחנו מדליקים זמן שמספיק גם כן את החצי שעה, כלומר מדליקים, מדליקים נר שידלק 50 דקות, שזה כולל גם את המנהג שלנו וגם את המנהג שלהם, שגם הזמן שלוקח מהשקיע ועד לתשכח חמת שתיר לרגל, וגם בנוסף לזה את ה-20 דקות הנוספות, שזה הזמן של דרך כלל מהשקיע עד ארביס, שזה הזמן של 20 דקות. עכשיו מה עוד יש לנו? בערב שבת מדליקים את הנר חנוכה לפני הדלקת נרות שבת, כפי שדיברנו כבר בשיעורים בהלכות נרות שבת בשיעורים הקודמים, הגאון שלום זלמן אוירבך סבור, וכך הוא נהג למעשה, שגם בירושלים שנוהגים תמיד להקדים את ההדלקה 40 דקות לפני השקיעה, בשבת הזאת ידליק את הנר חנוכה רק 25 דקות לפני השקיעה, ואחר כך נרות שבת. אחרי שיהיה ברור שידלק חצי שעה לתוך הלילה, מתחילים להדליק 40 דקות, כן, צריך להקפיד על 40 דקות. ואנחנו יודעים הרי שפלג המנחה גם כן עכשיו בחורף הוא מאוד קצר, זה לא שעה ורבע בחורף, זה יכול להיות שעה או שעה ומשהו, ועוד רוצים להקדים קודם, אז אפשר ליפול על העניין של לפני פלג המנחה, או שיכול לקרות מצב שזה לא ידלק לתוך הלילה חצי שעה שמן שרעי, אז אומר שהוא צריך לעשות סדר. שבת הזאת אנחנו הופכים להיות כמו כל עם ישראל, לא מקפידים על 40 דקות החומרה הירושלמית הידועה, אלא נדליק את נר חנוכה 5 דקות לפני ה-20 דקות, כלומר 25 דקות לפני השקיעה נדליק נר חנוכה, ואחרי כן את נרות השבת באופן של... וצריך לזכור שצריך שיש שמש שידלוק חצי שעה לתוך הלילה, כן? כלומר, אם אנחנו נרצה להדליק בשמן וזה ידלק עד שיהיה שקיעה ועוד איזה כמה דקות, זה לא מספיק, צריך שלתוך הלילה ידלק חצי שעה, מי שתשכח חמת שתיך לרגל בן השוק ידלקו עדיין הנרות שידלקת. זה בכלל לא רע לכל מי שמדליק בפלג המנחה, בגלל שהוא נמצא במצב ששעתתך גדולה, כפי שאמרנו שבדיעבד וכו', צריך אבל לקחת בחשבון שתשים שמן שידלק לפחות חצי שעה לתוך הלילה. בנוסף לכך, כמובן צריך לוודא שלא להיקשר באיסור בוקצה, שהרי אם תרצה אחרי שהנרות יכבו להזיז את הכיסא, כשהנרות שמן דולקים אסור להזיז את הכיסא, כי התנועה של השמן בכוסיות שמתקרבים אל הפתילה ומתרחקים מהפתילה כתוצאה מהזעזועים נחשבת לחילול שבת, לכן צריך לחכות עד שזה יכבה, ואז נרצה להזיז את ה... נרות, את הכיסא שעליו השואה נרות, או כפי שנדבר עוד יותר בהרחבה בנושא הזה, אולי השיעור הבא נעריך קצת יותר בפרטים, אז צריך לגרום לכך שאפשר יהיה לעשות את זה בעיקרון, ברגע ששמת את הנרות חנוכה על כיסא, והדלקת אותם וזה דלק לתוך הלילה, אז אנחנו יודעים שיש עניין של בסיס, נכון? שלא רק הנרות הם מוקצה והמנורה היא מוקצה, אלא גם הכיסא, כל מה ש כמו שמדקים על השולחן, אם אין חלות על השולחן בכניסת השבת, אז השולחן בעצמו מקבל את דין שלהבת הנרות, כלומר זה לא מוקצה כמו המנורה שזה אולי נקרא כלי שמלאכת לאיסר, שזה צריך גוף מלכוי מותר, כולם אפילו בסיס לדבר המרכזי שהוא עיקר העניין, שזה השלהבת של האור של הנר. במילים אחרות, הכל הופך להיות מוקצה ממש גוף, וכאילו היה מדובר פה בשטרות כסף או לא יודע, כל מיני דבר, אבנים וצעפה וצרורות. ולכן אתה לא תוכל לדעת, אז אתה צריך לעשות, לגרום לכך שהמגש או שהכיסא יהפוך גם כן להיות בסיס להיתר, ושהיתר יותר חשוב מהאיסור. ולכן בקצרה, לפני שאנחנו נגיע לשיעור מיוחד בנושא, אם נספיק, אז צריך לשים לב שכדי להזיז את הכיסא צריך לשים עליו מערב שבת על הכיסא ספר חשוב, וזה עדיף מאשר לשים עליו לחם. בעצם בקיצה דקיצה אנחנו יודעים שכתוב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, כתוב בפרומי גודין, שאם יש לך מגש ועל המגש אתה מדליק נרות שבת, עכשיו אתה רוצה שכאשר הנרות יכבו תוכל לקחת את המגש ולהזיז אותו, לקחת אותו מכאן, אז יש בזה עוד תנאים, טלטל מוקצה דבר אחר, ואתה רוצה את המגש הזה להפוך שהוא לא יהיה בוסיס, איך אתה רוצה לעשות את זה? כמו שעושים חלה על השולחן, נשים חלה בתוך המגש, זה לא עובד. מדוע? כי המגש לא נועד בשביל חלות, זה מגש לנרות. אם מדובר במגש שמגישים בו אוכל בסעודה, אז זה בסדר. אם זה כמו שהמקום של המנורה שם, גם המקום של האוכל שם, ואולי זה המקום של האוכל עוד יותר לפני. אבל אם מדובר על מגש של נרות, אז בפירוש לא מועיל לשים שם לחם. הדרך זה כותן מוזה כנעלה לגבי ארנק, ארנק שמיועד לכסף, אדם שם בו בערב שבת כדי שהוא לא יהיה בוסיס, שם בו טבעת זהב, זה לא עוזר להפוך את הארנק הזה שהוא יהיה עכשיו בסיס לטבעת, למרות שהטבעת שווה פי אלף מאשר כמה גרושים שיש שם, כי זה לא המקום שלו. בוסיס פירושו אני המשרת של, ככה אני משרת של הנרות, עכשיו אני משרת גם של הלחם, אבל פה הארנק לא משרת של זה לא המקום של טבעות. ועל דרך זה בנגע לענייננו, עכשיו לשים על כיסא לחם זה יותר מדי נדיר, אני, יש לי הרגשה כזאת, כן? אני לא אומר זה בתור הלכה פסוקה, שבכורה נראה לי שספר עוד איפשהו במהלך הזה, במהלך השנה, כן? אתם רואים? יש ספרים על הכיסא. לא אגיד שזה המקום. לא, גם בבית, לפעמים. אתה רוצה לשים את ה... יש לך את באמצע הסעודה, רוצה ל... הסתכלת בליקוד תסיכס, עכשיו סיימת לראות את השיחה, אתה רוצה למסור אותה, אז אתה לא קם ומחזיר אותה להראות. אתה בינתיים, אם יש לך כיסא פנוי, כן? אז אתה שם אותה לכיסא בינתיים, ואתה ממשיך לאכול, ואחרי הסעודה תחזיר אותו לארון, כן? זה לא המקום שלו, אבל בכל זאת, אנחנו ראים אצל הרבי ככה, זה פה מתחיל כל הסיפור. שאצל הרבי ראו שהרבי ירד שהיה גר בחדר בשנים האחרונות, כן? אז הרבי הדליק על פתח החדר, הדלת הייתה פתוחה, כשהרבי ירד לתפילה, הדלת הייתה פתוחה, והחנוכיה הייתה שם על כיסא ברובי הפתח, והיה ספר על הכיסא. ואחרי כן בלילה, הרבי לא נשאר דלת פתוחה כל הלילה, הכיסא שינה את מקומו והדלת נסגרה. עכשיו צריך להסביר רק למה, איך זה עובד. כפי שאמרתי, שיעור הארוך יותר לנו בנושא, כי מתחיל סיפור נוסף. הרי טלטולת לדובר אחר, בסדר, הכיסא הוא כבר לא בוסיס, הכיסא הוא דבר מותר, אבל על הכיסא יש מנורה, המנורה היא בטח מוקצה, כן? המנורה בטח בסיס לנרות. אז כשאני מזיז את השולחן או את הכיסא ואיתי ביחד, והיא מנסוע היה כיסא, והצטרף אליו גם כן המנורה, רגע, אתה מטלטל עכשיו את המנורה, לא רק את הכיסא. מילא אם המנורה איכשהו היא תופפה מפה, והשאלה רק על השולחן, רק על... אבל פה יש לך עדיין את המנורה הזאת, מה אתה מטלטל אותה? אז כתוב שטלטל לדובר אח מותר, אם זה המטרה לצורך דובר המותר, כן? אתה צריך לשים לב, אם אין לך איזשהו צורך של דובר המותר, אני לא משם, מה יכול לצורך דובר המותר? יכול להיות או שאני צריך את המקום הזה, כן? צריך לעבור פה, וזה סותם את הכניסה לחדר העבודה שלי, לסטאדי שלי. דוגמאות שאני צריך את המקור של כדי שהילדים לא ייפלו, כלומר יש עניין שצורך גוף, יש צורך להזיז גם את המנורה למקום אחר, אז את הדבר אחר יצר. אבל אם זה רק בשביל כדי שזה יגיע למקום אחר, אז שוב אנחנו במגבלות. אז בואו נתקדם עוד קצת הלאה ונראה. אז בערב שבת שאמרנו לוודא שאולי קשה יוצא מוקצה, אז אם רוצים אחרי שהנרות תרבו להזיז את הכיסא, יש בעיה של בוסים, צריך להניח בערב שבת ספר חשוב, ואחרי כן לטלטל את המגש, אם רוצים להרים את המגש ולטלטל אותו, אז שוב, זה רק איזה מגש שמיועד לאוכל ולא רק לנרות, אז צריך לשים לתוכו לחם, אבל אחרי באמת אי אפשר. לטלטל באחורי הדב או באצילי הדב עם הרגליים זה מותר תמיד, כן? אם אדם יכול לגרור את הכיסא במצאות הרגל ככה ולהעביר אותה לאן שצריך לפינה כדי שהמעבר יפתר כיוצא בזה, זה משוכלל. או אם הוא יכול לתפוס את החנוכיה ככה אחרי שהנרות קבעו כפי שמענו קודם באחורי הדב ולהעביר אותה בצורה כזאת בעדינות לאן שצריך, זה גם כן בסדר, זה מותר תלתלו מוקצה באופן הזה. אז אלא מה, כוסיות זזו שם, אנחנו פוחדים שישבר, אז הרב דייט שומר שהוא אומר שזה גם סגולה כל ימי החנוכה, שכל פעם שמישהו עובר ומזיז את הכיסא אז נבהלים ובעלים ועוד בטיפלו הנרות בטיפלו, אז זה אומר שזה יצטוי ולהרגעה לקחת קצת מה שנקרא פלסטלינה, קראנו לזה פעם, איך קוראים לזה היום? עדיין קוראים לזה ככה, כן? חומר, אני קורא לזה חומר, זה אקסיון, אולי בחומר, אז שמים בתוך הבזח של הנורת כסף היפה שלנו, עושים קצת פלסטלינה, אחרי כן לתקוע ככה את הזכוכיות האלה, יש להם כזה צ'ופצ'יק למטה, כן, פנימה, ואז מחזיק מעמד, ואז גם מישהו מזיז את הכיסא, אין חשש שזה ייפול, ואז גם כן אחרי כן, כשהנרות קבעו, ואתה רוצה לקחת את העסק הזה ולהזיז אותו, ואתה רואה שזה ייפול, אולי עושה לך פה זכוכיות באמצע החדר, זה פשוט עץ טוב וכמה שמלן, כמו שאומרים. בואו נראה הלאה, מה קורה אם הדלקת נר חנוכה נדחתה עד ללילה? קורה, למרות שאנחנו יודעים שזמן הדלקה לכתחיל הזה משתשקע החמה, או כמנהגנו 10 דקות אחרי השקיעה, אבל בין השקיעה לה, אבל כבר חצי את הכוכבים, שאנשים שאצלהם אין להם ברירה, יש להם חנויות שהם לא יכולים לסגור אותם לפני הזמן, הם חוזים. יש מצבים, גם אצל הרב ראינו, אך שהיה רע לי לילדים, נכון? אז הרב התפלל מנחה, ואחרי כן הדליקו נרות חנוכה, שם על הילדים ידליקו, והרב חזר מהאוהל, התפללו גם מאירים לפניהם. כלומר, הרב כותב למישהו שכתב לרב שהוא נוהג להדליק נר חנוכה בלילה, אבל לפני תפילת ערבית, ככה מהיה. הרב כותב ככה את הלשון, לכאורה צריך עיון הקדמת הדלקה לפני התפילה לאחרי שכבר הגיע הזמנה. הגיע אחרי זמן של מעריב. אם הגיע הזמן של מעריב, אז תדיר ולשל תדיר, תדיר קודם, צריך להתפלל מעריב קודם. אם אתה מדליק לפני צאת הכוכבים, אז אתה בסדר, עדיין לא הגיע הזמן מעריב. אבל אם כבר הגיע הזמן, לכאורה צריך עיון הקדמת הדלקה לפני התפילה, לאחרי שמכבר הגיע הזמנה. דבר הרי בעולה, שאם אתה באמת רוצה להדליק נרות חנוכה בלילה, אז פשוט לעמוד ולהתפלל ערב, וזה גם כדבר שלא כל כך ידוע. ואלה שמגיעים, הגיע מעבודה וזה, כן, כל יום, מדליקים, כן, בטח, בטח, ושתגרת וזה, עד חנוכה, ואחר כך הוא לוקח את הזמן שלו להתעשר להתפלל מים, צריך לדעת את הסדר. צריך עיון הקדמת הדלקה לפני התפילה אחרי שהגיע הזמנה. צריך קודם להתפלל מאירים ורק אחר כך להדליק נר
חנוכה.
וכך נהגו אצל הרב בזמן שהרליו שחזר מהאוהל מאוחר והתפלל מנחה וערביס כשהם מחוברים כידוע בלילות כאלו, ורק אחרי מאירים מדליקים את הנר חנוכה ולא אחרי זה. הגאון שם זמן רבך אומר גם בשל ממועד הספר שהצטטנו מקודם, שם הוא כותב שאם יש לו מניין קבוע למעריב מותר להדליק לפני התפילה. כלומר זה הוא מביא שם את הטעם, זה כתוב גם כן בלכות בדיקת חמץ כפולים, אם יש לו אדם זמן ממניין קבוע זה טוב, אבל בדרך כלל זה לא מצוי. אני יודע ש למרות שמשך השנה יש את המניינים הקבועים, אבל בימי חנוכה הציבור נוהג שמשארים בית הכנסת למנחה ולקטנות ומאיר אחרי מאיר מתייבש העסק, אתה קשה מאוד לאתר מניין, זכרו מויש זה כל יוחד. בבית הכנסת רגילים שיש כל יום מניינים גם כן ב-9, ב-10, ב-11, כל המניינים האלה לא קיימים בחנוכה, כולם עושים, מתפללים בים ובזמן, הולכים הביתה להדליק נר חנוכה. אז אבל אם יש, אז כותב שם זם, יש לו בעלה מניין קבוע, לא שעכשיו לקור את חנוכה הולך להתפלל בזכרו מויש, יש לו מניין קבוע. המניין הקבוע הזה, צריך להסתכל שם לראות את הטעמים שלו בעמוד רשיוטס, מי שרוצה משם למועד לראות את טעמי הפסק הזה. אבל כתחילה צריך להתפלל מעריב קודם. עכשיו, מה קורה אדם שמגיע בלילה מאוחר? שבני ביתו כבר ישנים, אמרנו מקודם שבזמננו שאנחנו מדליקים בבית, עשרה ב... עדיין יש לה, עזר יולדס. בזמננו שאנחנו מדליקים בבית, אז הפרסום מניס הזה לבני הבית. אדם מגיע בלילה מאוחר כשבני הבית כבר ישנים, אז מתחילה בעיה, אתה תדליק נר חנוכה, אתה צריך ש... אז הרי כתוב במפורש, הרי מעודד את הפסק הזה להלכה, למרות שיש משתבר שהקלטה בעניין, אבל הרי פוסק ככה להלכה שלא מברכים על נרות חנוכה עד שמאירים את בני הבית, כדי שיהיה פרסום גם עבורם, אבל לא צריך להאיר את כל בני הבית, דעה שמאירים כמה מהם כדי שיהיה קצת פרסום.
כמה? לא מספיק את האישה?
יש במשפחות שזה הכמה, ויש אנשים שגם כן הם עצמם הם הכמה. אז כן, לכן הגאון שם זמר במנחה שלמה, זה הספר השו"ת שלו, חלק ב' סימן נ"ח עוד מגימו לסבור, שאם אשתו בבית, עדיף שהוא יורה לה, שתדליק בזמן ותוציא אותו ידי חובה בהדלקה. כמו שהדין מי שמדליקים עליו, כתוב שאם מישהו נמצא בדרכים, והוא חלק מהמשפחה, אבל שאנחנו נדבר על זה, שוב, כל הדבר הזה, הקדמת המוחה, אבל חייבים לומר את זה. אני הולך לנגנר אותך, נוכה, הבת שלי יצאה לקניות, ועדיין לא חזרה. אתה מברך ומדליק נר חנוכה, בכל בני הבית יוצאים בהדלקה הזאת, כן? כמו שכתוב בגמרא, על רב זיירה, זה כתוב, שמשהו, מדליקים עליי בגוי ביתי, מדליקים אצלי בבית, אני לא צריך להדליק, כן? אז לכן... לכן הוא אומר שעדיף שבמקצב כזה שאתה לא תהיה בזמן ההדלקה בבית, אז בסדר שאשתך תדליק נר חנוכה ותוציא אותך ידי חובה. אני לא יודע, ההרגשה החסידית אומרת לכאורה שמחכים כמה שאפשר, לא כמובן לא באופן שאי אפשר אחרי כן להעיר וכו', אבל אם אפשר לעשות את ההוראה של כתחילה להעיר מבני הבית, אז זה מה שצריך לעשות. אבל הוא סבור שמשתור הבית עדיף שיורה לה להדליק בזמן והיא תוצא אותה לחובה בדלקה כדין מי שמדליקים עליו בביתו.
אז צריכים להגיד
שעשה ניסים? מתי שמגיעים עוד פעם? כן, אז צריכים להגיד לסיפורים עשה ניסים. אז אם יכול, אז אני כותב שמצבים כאלה, למשל הבת שלי יצאה לחברות, ומגיע זמן הדלקה, ואני מחכה פה זה להדליק, אבל אני נמצאת את החברה שלי. אז כשאבא שלה מדליק, כשעשה ניסים, תכף אני לצאת את זה, שכוון להוציא אותה גם כדי חובה בברכה בברכה הזאת, וזהו. כי זה לא קשור להדלקה הזאת, היא רואה את הנר ופלוני מדליק וברך שלא עושה ניסה.
כשאתה עובר ברחוב אתה סתם רואה נרות חנוכה, אתה יכול
לראות? אם אתה במצב שאין לך הדלקת נר חנוכה, אתה נמצא ביוון, פתאום המטוס יפיל אותך באיזשהו, ביהיה סרדיניה, ואתה תקוע שם ואין לך, אבל פתאום עובר, הנה שם מישהו מדליק נרות חנוכה. אז כן, אז כתוב ככה בגמרא, אז ככה צריך לעשות.
אם יש
שמים
בני הבית,
הם יוצאים לחובת הדלקה? כן, כן, יוצאים לחובת ההדלקה, שזה נר איש או בישר. עיקר מצד אחד כתוב נר איש או בישר, כל איש מוציא את כל המשפחה. אבל כדי שיהיה פרסומי ניס, אז כשהם מדליקים ברחוב את הנר איש ובייסור, אז יצאו ידי חובה על ידי נר איש ובייסור, אבל היה פרסומי ניס מצד העוברים ושווים. כשמדליקים בתוך הבית, אנחנו צריכים גם את המרכיב של הפרסומי ניס, ולכן פוסק הרב כדעת החמת מויש, עבוד מגדולה פוסקים הקדמונים, שצריכים להעיר חלק מבני הבית, שיהיו בשעת מעשה.
מה עדיף להדליק בזמן? או
לחכות
לילדים? אם יש
לה עדיפות,
להדליק בזמן או
שהילדים
מגיעים בעוד שעתיים?
להדליק בזמן. בפירוש להדליק בזמן. וצריך להגיד להם ש... תראה, אם הם במצב שלא יצאו ידי חובה, לא יהיה להם, לא יהיה למי שעושה ניסים, כעצם בזה, אז אולי שיהיה באמת לחכות, כמו שהרב חיכה לילדים ברע לי. גם כשהרב יש לנו את הכינוס של הילדים בחנוכה, אז הרב חיכה לילדים. הרב הלך הביתה להדליק את הנרות, היה כבר מוכר בלילה. ובכן, מי שנאלץ לצאת מהבית מוקדם, הוא יחזור מוכר ולא יוכל להעיר את בני הבית לתוכחים בהדלקה, כמו שאמרנו מקודם, אז שהוא ידליק מפלג המנחה למיילו, כפי שאמרנו כבר מקודם, שבדיעבד, או כשמצב שאי אפשר אחרת, מועילה הדלקה בזמן הזה גם כן, אבל חשוב לזכור לשים שמן שידלק חצי שעה לתוך הלילה, כן? אז היה לנו סיפור כזה ש... אם אתה יוצא למקום שאתה לא יודע בכלל עד הבוקר אתה תגיע, אתה יוצא איזשהו חתונה בקצה המדינה, נסיעה של שעות, ואתה צריך להיות שמע בכל, ועד שאתה עושה כבר יכול להיות עד שעל עמוד השחר, כן? זאת אומרת, אז צריך להדליק בזמן, להדליק בפלג המנחה, אבל לזכור שלשים שמש ידלק לפחות חצי שעה בתוך הלילה. אבל כפי שאמרנו מקודם, זה מצב רק שבדיעבד, צריך לזכור שזה מה זה בדיעבד, כיוון שיש כמה מגדולי הפוסקים שסבורים שאין דבר כזה, כתוב בגמרא מצוות שמשתיש כחמו, אין רגע לפני השקיע, זה ברכה לבטלה לדעתם, וזה לא, כפי שאמרתי, איזשהו מלאקתי, זה מגדולי הפוסקים הקדמונים שסבורים ככה, ולכן אנחנו פוסקים שרק בדיעבד. אז לכן, מבחינת העדיפות, תמיד להשתדל שזה יהיה, שכשאתה תחזור, יהיה לך את האפשרות להעיר חלק מבני הבית, שישמעו ו... אם אין ברירה אחרת, זה מה יש, כמו שאומרים בשפה של היום, אז צריך לדעת שיש את האפשרות הזאת בדיעבד. אז כפי שאמרנו, מי שחייבים בהדלקה, הם הגברים, הנשים וכו'. הנשים חייבות בהדלקה, בפועל נהגו הנשים, שיוצאות ידי חובה מישהו לא מדליקות לבדם, אלא אם כן במצב שאישה שאין מי שיוצאת ידי חובה, בעלה לא נמצא וכיוצא בזה, אז כמובן שהיא מדליקה ומברכת הכל כדן וכדין. הרב אומר ככה, בנוגע לבנות הייתה הנהגת בית הרב, עוד מעניין מייחס את זה לנהגת בית הרב, אנחנו יודעים שזה הנהגה בדרך כלל בכל העולם, כן? אבל כנראה שבזמנו זה לא כך ברור. ככה בספר הסיכס טוב שינון, עמוד 194 בהערה 83, הרב אומר שבנוגע לבנות הייתה הנהגת בית הרב שבנות לא הדליקו נרות חנוכה, לא הגדולות ולא הגדולות לפני בת מצווה, כי הם יצאו בזה ידי חובה על ידי אביהם ואחר כך על ידי בעליהם. מדוע באמת? אם אנשים חייבות במצעד של הספר נס, אז למה לא? משלוח מנות צריכות לעשות, נתנות לבינים צריכות לעשות, לכל סודת פורים צריכות. מה קרה פתאום שפה אנחנו אומרים שהם נשים לא מדיקות, דווקא מקפידות שזה יהיה אבא לא אבא? אז החתם סופר של ההסבר הנפלא הידוע שלו, שאומר שכיוון שמן הדין הדלקה צריכה להיות על פתר ביתו מבחוץ, כן? וכתוב עד כדי כך בשכונות שיש לך בית ואחרי כן יש לך חצר, אז אתה צריך להדליק על פתח החצר כדי שעוברים ושבים יראו אותך, אפילו לא מספיק. הנקודה היא ברחוב. אומר כל כבודה בת מלך פנימה שבחורה תדליק ברחוב. זה הסבר, אבל בצד שני אותו קדוש ברוך הוא שמע כבודס מלך פנימה ואמר שנחנקה מדליקים בחוץ, אמר שנשים חייבות בנחנקה של אותו הנס. אני בכתב שכל הטעמים הם דחוקים, כן? עכשיו יש עוד כל מיני טעמים שנאמר, יש כאלה שכתבו שאשתו כגופו, אז האישה לא מדליקה כי הבעל מדליק. שהבת תדליק, שהאימא לא מדליקה, זה יצא כאילו לא כבוד, מה? היא מדליקה והאימא לא, מה? אז אני בכתב, דויך הגודלו. דעתו של הרב, כמו שהמשמר שולם כתב, בשעתו רוב אנשים לא בקיאות. ידוע, ידוע לא בקיאות בברכות. ולכן נהגו כולם לצאת על ידי האחרים. כמובן שהם שיוציא אותם, אם בעלה לא בבית, הוא חייב אותם בעצמם. הרב נשמע סעיד נהיה מדליק עבור אמו. כן, כך כתוב, שהוא היה הרב נשמע סעיד, הרב הרשב, היה הולך בין מנחה למעריב לבית אמו, הרבנית רבקה, שגרה גם בחצר ובאבית שם, והיה מדליק עבורה את נרות חנוכה. אז בזה יש לנו גם כן דיבורים קצת רחבים יותר, נראה, זה יבוא לשיעור הבא, לכאורה, איך הוא יצא ידי חובה. מה עם הרב הרשב עצמו? אז חכם זה הציק לי שנים אחרי, ראיתי שמישהו שדיבר על זה, אומר שכנראה שהוא אכל שם, זה גם כאילו כל כך פשוט, אבל בסדר, בוא נגיד. אבל אחרי כן היה בספר ספרי השיחה של הפרידיק הרבה, אז טוב שיבוא והיה תמיד בכתב יד, גם הם צדיתים שם מכתב יד, אבל כשזה יצא לאור אז כתוב במפורש, אף על פי שלא אכל ולא ישן שם, במפורש הפרידיק הרבה אומר שהאבא היה נוהג, האמור היה הולך ללכת לבית עם הרבנית אחרי מינכן להדליק עבורה, אף הפי שלא אכל, כאילו מדגיש את זה הפרידיק הרבה, שמה מספר את זה, אבל הוא מספר את זה. נשאלת השאלה מה איתו בעצמו, כי בזמן ההדלקה הוא היה שם. אבל תשובה לכאורה פשוטה היא מה שאמרנו מקודם, הרי מישהו ידליק גם בבית של הרבנית שלו, מה עם הרבנית שלו, היא לא צריכה לצאת, או שהיא בעצמה הדליקה הרבנית סטרנסורה, או שמישהו הדליק עבורה, או שהבן שלה הרבריאץ, מישהו הדליק שם בבית. וכבר שאמרנו קודם שבזה שמדליקים בבית, אז כל בני הבית יוצאים ידי חובה, גם אם אתה לא נמצא בבית. אז את חובת ההדלקה שלו יצא ידי חובה שמישהו הדליק, ופה הוא קיים כיבודי הים והדליק לאמא שלו, ככה שהכל היה מסודר. ואת השוסוניסים שדיברנו מקודם, הוא גם היה מסודר, הוא היה בירך פה את השוסוניסים בבית האמא. זה גם משנה, אבל הרחתי בזה, יש לי קובץ שלם הנושא, אבל נעבור לעניין, אבל זה הסדר. אנשים חייבות בחובת הדלקת נר חנוכה, וצריך חושב עצמם לקרות שמי שמדליק עבורם. אז לכן בנות בפנימיה, נשאלתי על ידי פנימיה של חסידית, ששם פנימיה של בנות, והם, מה הם עושות בנוגע להדלקת נר חנוכה? אז הבנות בפנימיה חייבות בהדלקה. אלה שנמצאות בבית ההורים, אז האבא מדליק ומוציא אותם מידי חובה. אבל הבנות האלה שנמצאות בפנימיה, לומדות בצפת, כן? אבא נמצא בארצות הברית, או איפה אני יודע מי ש... או יש פה, בירושלים יש כבר היום את הסמינרים האלה לבנות שמגיעות ממקומות שונים, והן חייבות בדלקת נר חנוכה, הן חייבות להדליק. ו...
למה הם לא
יצאו? לכאורה אפשר לחשוב, הם יוצאות ידי חובה על ידי שאבא מדליק בבית, אז הם יוצאות פה ידי חובה. אז בעבר הייתי באמת נוהג לומר שזה רק בעיה לבעל השובה, כן? המוסדות אלה שיש בנות שההורים לא עלינו לעת אתה לא מדליקים לחנוכה, הם יש להם בעיה. אבל אחר כך, לפני מספר שנים, עליתי על ה... יצא לי לחוש את הנושא יותר בעריכות, נוכחתי לראות שהפוסקים מחלקים בפירוש במי שנמצאת וסמוכה על שולחן בית אביה, אלא כעת בשעת הדלקה היא לא נמצאת בבית, כן? אם לא ירצה לחברות בזה, שהיא יוצאת לי לחובה למרות שהיא לא נוכחת בבית, בשעת הדלקה לגבי מי שאוכלת וישנה במקום אחר. כלומר, לגבי אישה ובעלה, יש אישה שמדליקים עליה בביתה. עכשיו, בראשונים, יש הקלטה, אנציקלופדיה תלמידות, תלמודית בערך חנוכה, תכף לראות את כל הדעות, האם זה רק על בעל ואישה, שאשתו כגופו, על זה נאמר שמדליקים עליהם בגוי ביתה וזה עובד, או שזה גם לגבי כל בני הבית, הבנים, הבנות, כולם יכולים לצאת בזה שאבא מדליק. אז זה דעות בראשונים. אז על פי זה אמרת, הייתי נוהג, כיוון שבן ציקבדר חנוכה דעת הרבה רישיינים זה שגם שאר בני הבית יכולים לצאת ידי חובה בהדלקת ראש הבית. אם כן, הבנות שנמצאות בפנימיה וכל תסתדרר עם השיטה הזאת, והבנות שההורים לתתה לא מדליקים לחנוכה באמת חייבות למצוא דרך להדליק. אבל אחרי כן יצא לי לחרוש את העניין יותר בו, ונוכחתי לראות שהפוסקים מחלקים במי שנמצאת סמוכה על שורה בתביעה, אלא כן בשעת הדלקה לא בבית, היא יוצאת ידי חובה למרות שלא נוכחת בשעת הדלקה, ובמי שאוכל ושינה במקום אחר בכלל, יש לה שם מקום פנימיה ואוכל ושינה, ושם היא גרה עכשיו. היא מגיעה לשבתות הבית, כמו הנידון דידן, שהבנות במוסד בפנימיה, הן חייבות בהדלקה לחנוכה מן הדין, אבל הן לא חייבות להדליק בעצמם כל אחת ואחת, אלא יכולת להשתתף במה שנקרא להשתתף בפרוטות. כל אחת נותנת איזשהו פרוטה בשביל השמן והנרות וכו', ואז אחת מדליקה בשביל השעה ומוציאה ידי חובה, כן? כך משמע מהגמרא שרב זר העיד על עצמו שלפני נישואיו היה משתתף בפרוטות. כך רב זר אמר שלפני שהתחתנתי הייתי משתתף בפרוטות, אחרי שהתחתנת אשתי מדליקה עליה. רק רגע, ולפני שהתחתנת אבא שלך לא הדליק? מה, הוא היה הבן של בלנצ'ו? אבא של אבזר סביר נניח גם כן יהודי שומר תורה ומצוות, כל עוד לא כתוב אחרת, כן? אף על פי כן כתוב שעד שהתחתנתי הייתי משתתף עם החברים בישיבה בפרוטות, אחרי שהתחתנתי למרות שהוא גם הלך לישיבה כפי שהיה נהוג בזמנים ההם, אבל אני לא צריך, מדליקים עליי בגוי ביתיים. ומה מדליקים בגוי ביתיים? לפני שהתחתנת אבא שלך לא הדליק. אז אנחנו רואים בזה שכאשר אתה נמצא במצב כזה, שזה המצב של הבנות בפנימיה, אז הן יכולות לצאת ידי חובה על ידי זה שמשתתפות בפרוטות ואחת מדליקה בשביל כולם. ילד קטן, מה עם ההדלקה של קטנים? יש הרי מצוות חינוך, נכון? האם שידליקו בעצמם או שיסתפקו בהדלקת אבא? אז ככה, בספר המנהגים כתוב, קטן מתחיל להדליק איזה זמן קודם הבר מצווה. כן? אז זה היה בשבילי תמוע גם כשוב, יש לי כאבים עתיקים, שראיתי את זה בפעם הראשונה, לא הבנתי, ברמו, בסימן תופר שעיני כותב במפורש, קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק. איזה מדבר זה, איזה זמן קודם הבר מצווה? והרבי יודע את הרמו, אין לי ספק בזה. אז מה אנחנו עושים? זה אחרי ראיתי שבאמת המשנה ברורה שם בספקות י' ג' כותב, דעס השלטי גיבוירים והמאירי, שאפילו לדידן, אין צריך לחנך הקטן להדליק בפני עצמו, אם לא שיש לו בית בפני עצמו. כלומר, קטן חייב בהדלקת נר חנוכה, אבל החובה לא אומרת שהוא צריך להדליק בפועל. הוא חייב בהדלקת נר חנוכה, זה אומר שמהרגע שהוא הגיע לחינוך, הוא צריך שאבא יוצא אותו ידי חובה. כן? אבל לא דווקא שהוא בעצמו מדליק. וזה מה שרבי כותב, קטן מתחיל להדליק, שהוא בעצמו מדליק איזה זמן קודם המצווה. בכל אופן, ברגע שהוא הגיע לחינוך, הילדה שהגיע לחינוך, חייבים לשמוע ולצאת ידי חובה מאבא, גם קטן וגם קטנה שהגיע לחינוך. אבל כל זה הייתה הוראה שכתובה בספר המנהגים. אבל כשהרב התחיל לעורר על הפיכת חדרו של הילד לבית תורה, תפילה וצדקה, בשנות המ"מים המאוחרות, כן? כשהרב דיבר, כל פעם מוסיף עוד משהו, שיש שם ספר חיתון, שיהיה קופת צדקה, בכל כמה התוועדויות התווסף עוד משהו בציווס השם להפוך את החדר של הילדים לבית תורה תפילה צדקה. אז הרי מעורר גם כן, ואני אצטט לכם את לשון קודשו, שנכון, כלומר מן הראוי, שבפתח חדר הילדים תהיה גם מנורת והדלקת נר חנוכה, שעל ידי זה יתווסף יותר בעניין החינוך, שכאשר רואים את מנורת החנוכה בפתח החדר שלהם, נעשה רושם חזק יותר בנפשם. והם בנוגע לחדר, מקדש מעט, הרי לא עוזב את הנושא הזה. החדר הוא מקדש מעט, ובמקדש מעט יש מנורה. חוץ מזה הרב אומר שנכון שבבית מדליקים לחנוכה, זה גם כן עושה רושם של קדושה וכו', אבל הרב אומר זה יתווסף עוד יותר שכשרואים את מנורת החנוכה בפתח החדר שלהם, נעשה רושם חזק יותר בנפשם. בדיעבד בני הבית יוצאים מדי חובה בהדלקת נר הבית בביתן, כפי שאמרנו, כן, בתנאי שזה הבית שלהם, שהבית שמוכלים וישנים שם, וגם אם לא נוכחים בשעת הדלקה, דיברנו על הברכת שוסוניסים, שהבח והפרמיגודים אומרים שיש בעיה עם זה, שאם אתה לא נוכח אבל אפשר לצאת ידי חובה, ושומעים את זה מאחרים שמתחבים לצאת אותם ידי חובה. אם בעל הבית לא נמצא בביתו, זה שאמרנו שבני המשפחה שלך יוצאים ידי חובה בהדלקה שלך, שאתה מדליק בבית שלך, מדליקים עליי בגוי ביתי, הבית שלי זה שם, הבית של הילדים זה שם, כולם בבית הזה. עכשיו באותו בית יש בעל הבית שהוא האבא, הבעל, האישה וכיוצא בזה, מדליקים, יצאת ידי חובה. אבל אם אתה לא בבית שלך, אתה עכשיו נמצא, אתה יוצא ידי חובת נר חנוכה, בגלל שאתה מתארח באופן ש... או שאתה נסעת לרדת, יש לך שם את הבייסמנט, ואתה מדליק שם נר חנוכה, בני הבית גרים איתך בבייסמנט. זה שאתה אבי המשפחה, זה לא משהו שעובד בדרך שראש המשפחה הדליק, או אחד מבני המשפחה הדליק, הוא פתאום, including, כולם, ויסעסו כולם, כולם כלולים בעסק. לא, זה לא הולך ככה. מדליקים על הגי ביתי, יש לך את הבית שלך, בבית שלך יש לך. אז אם בעל הבית, זה הוראה מאוד חשובה, בעל הבית נמצא במקום שהוא זה לא ביתו, אלא הוא שם מקיים מצוות הדקה נר חנוכה, זה מצוין, עושה את מה שצריך, אבל להוציא את בני ביתו, לא, הם צריכים להדליק בביתם, בבית שלהם צריך שתהיה הדלקה. אנחנו חייבים לעצור פה, זה עמוד 2 מתוך 4 עמודים, ובשיעור הבא, כפי שאמרנו, נמשיך בעזרת השם בשאר דיני החנוכה.